למשך שנים רבות, שנה ועוד שנה, הביטה על העץ הזיתים באהבה וברכה אותו שימשיך לפרוח ויתן מפירותיו. עד לאחר מלחמת ששת הימים, שאז יום אחד הסתובבו להם דחפורים בשכונתנו להרוס כל פינה או חלקה שהפרידה בין הבתים לשטח ההפקר, ובאכזריות רבה עקרו את עץ הזיתים שלנו, בלי מחשבה ובלי רחמים עליו. כשאימי חזרה אחר הצהריים מהעבודה וראתה שהעץ איננו, ישבה ובכתה. במשך תקופה ארוכה התאבלה עליו.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים של התוכנית וגם לכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הכריכה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, אני עושה את הפודקאסט, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם סופרת מאוד מיוחדת, אני נמצאת עם מדלן ואנונו. היי מדלן.
היי.
מה שלומך?
בסדר, בסדר.
בסדר?
כן.
מתרגשת?
בסדר.
בסדר.
כן.
מעולה.
כן.
אז הציטוט שהקראת בעצם לקוח מתוך הספר שהוצאת ממש לאחרונה, שנקרא בדרכי, שלשמו התכנסנו לדבר היום. אבל לפני שאנחנו נדבר על הספר, אני רוצה שהמאזינים קצת יכירו אותך, ברשותך. בסדר, אז אני קצת אספר עלייך. אז את ילידת 48.
נכון.
את נשואה, אימא ל, שימו לב, 5 ילדים, ו-19 נכדים.
נכון.
מדהים. אומנית ועוצרת תערוכות. את עבדת בגלריה העירונית ששייכת לעיריית ירושלים כ-17 שנים. ולאחר מכן את עבדת כרכזת אמנות במחלקה לאמנות פלסטית, את הקנת שתי גלריות קהילתיות, איזה יופי, ועצרת תערוכות של אמנים רבים מירושלים ומחוץ לה, ואת פעילה בהתנדבות בשכונת מוסררה, שבה את גרה היום, נכון?
נכון.
חברת הנהלה במנהל מזה 30 שנים, ועדיין ממשיכה לתרום למען הקהילה בשכונה.
נכון.
איזה יופי.
כן.
טוב, אז המאזינים ימשיכו להכיר אותך, זה לא נגמר פה, כי בעצם אנחנו הולכות לדבר על הספר, והספר בדרכי הוא ספר אוטוביוגרפי.
נכון.
נכון?
נכון.
אז בעצם מאיזה נקודה בזמן את מתחילה לספר?
רוב הסיפורים הם סיפורים שליוו אותי כל החיים. יש כמה סיפורים קצרים שהם על ה... כתבתי אותם בצעירותי וזרקתי אותם, כן, הם קיימים.
זאת אומרת, כתבת אותם עוד לפני.
כן, אבל לא סיפורים ככה שישאירו את חותמם עליי, שמאוד השפיעו עליי, ומלווים אותי עד היום. הקטע הרגע שבו החלטתי שאני רוצה לכתוב, להביא את הדברים לכתוב אותם בספר, זה היה הרגע שהייתי, חגיגות יום ההולדת למדינת ישראל, 70 שנה. וחשבתי, וואו, 70 שנה למדינת ישראל, מדינה שאני מאוד אוהבת אותה, חלק ממני, ואפילו אני מרגישה אותה, אני לא יודעת אם אני מגזימה, אבל כמו אחותי.
איזה יפי.
כמו אחות תאומה שלי. כי אני נולדתי
ב-1948. נכון.
ואני מוסיפה לזה את שכונת מוסררה, שאני עדיין גרה בה. עדיין מתגוררת באותה בית שבו הגעתי מארץ מולדתי, הולדתי בעצם, לא מולדתי, הולדתי, כי יצא אחרי 3 חודשים עלינו ארצה.
ממרוקו, נכון?
ממרוקו. ואני לא הכרתי את מרוקו, אני מכירה רק את ארץ ישראל, ובדרך כלל רק מוסררה. רק שבגר...
זאת אומרת, שם את חיה מגיל 3 חודשים עד היום.
כן, ממש, הסיפור של המדינה, והחיים שלי, והשכונה, ושכונת מוסררה, זה... אחד שזור בשני, אנחנו ממש כמו פסיפס אחד שאחד משלים את השני.
אז גם בגלל זה את אומרת שאתן כמו שתי אחיות.
כן.
מדהים.
ואז חשבתי איזה יופי, 70 שנה למדינה, וחשבתי רגע, גם אני יש לי איזה יופי. 70 שנה הספקתי להביא ילדים, הספקתי להביא נכדים, עבדתי ומילאתי את כל המאוויים שלי. אמרתי, אני גאה במה שעשיתי, ואני גאה במדינה, ואני גאה בבית שאני גרה בו היום. אז זה לא יכול להישאר רק עם התחושות שלי. אני חייבת לכתוב את החומר הזה בספר. זה החלק של הספר האוטוביוגרפי שלי.
יפה. את יודעת, זאת שאלה שרציתי לשאול יותר מאוחר, אבל אני אשאל עכשיו. ואני אעשה איזו הקדמה קצרה לפני.
כן.
בעצם, מה שאת אומרת זה, אני גאה, אני גאה במה שיש לי היום, אני שמחה על מה שיש לי, ואולי בגלל זה אני יכולה לכתוב את זה, להוציא את זה כספר. ולפני שהתחלנו את הרעיון, את אמרת לי שזה לא תמיד היה ככה.
נכון.
ובעצם הדמות שמופיעה בכריכה, היא קצת מתארת את התקופה הזאת.
נכון.
נכון? אז בואי תתארי לי את הדמות בכריכה, מאזינים לא רואים, ומה היא בעצם מסמלת מבחינתך?
הדמות בכריכה בעצם, מי שקבע שהיא תהיה על הדף, על העמוד הקדמי של הספר, זה הגרפיקאית. שכאשר שוחחנו וחשבנו יחד, איזה סוג של תמונה אני רוצה, היא שלחה אליי את התמונה הזו של ספק ילדה, ספק אישה מקורבלת, יושבת די עצובה, ואותו רגע שאני ראיתי את התמונה, אני חשבתי זו אני, זאת אני. היא לא מכירה אותי הגרפיקאית,
כן.
אני לא יודעת אם היא הספיקה לקרוא את הספר, אבל ההתכנסות הזו של הדמות הזו, מיד חשתי שזאת אני. ולמה חשתי כך? כי יותר מחצי מהעמודים בספר, אני מספרת על הקושי שהיה לי בחיים, הקושי שלא ראיתי בו קושי. את שומעת ממני שאני גאה בתקופה הזו, אני אכן גאה. אבל גם אז, תמיד תמיד היה לי טוב, גם כשהיה לי קשה, היה לי טוב. לא התלוננתי בפני אנשים, אבל זו אני, הסתגרתי בתוך עצמי, והסיפורים שלי הם סיפורים שלי.
אבל למה הסתגרת בתוך עצמך?
לא יודעת, ככה, זאת אני. אני לא יודעת, אין לי איזושהי סיבה, כי סך הכל אהבה, קיבלתי המון אהבה. אפשר כשתקראו את הספר, אתם תראו כמה שאהבו אותי אנשים. פגשתי אנשים טובים באמצע הדרך, והאנשים האלה כל פעם, כנראה בעזרת אהבתם או התמיכה שלהם, קלפו מעליי את הזה, כמו בצל כזה, כל פעם עוד שכבה ועוד שכבה. עד שהגעתי בעצם כבר אחרי שהתחתנתי והיו לי ילדים והתחילו להגיע נכדים, התחלתי לגלות את עצמי. הגילוי העיקרי החל כשהתחלתי לעבוד במרכז קהילתי, שזה המקום שמגיעים אליו המון אנשים. מכל הסוגים, קשישים וילדים, מבוגרים. אני התחלתי לעבוד כמזכירה, אז כמזכירה צריכים את הפינה שלי. ועד היום יש לי מכתבים שכל מנהל שהשאיר לי המלצה, אמר, אשרי המקום שאת נמצאת בו, מהסיבה.
וואו,
שידעתי okay. לחייך לאנשים, ידעתי להיות, קודם כל אלה אנשים שלי, הרגשתי אותם מוסררה, היא שכונה שלי, ושם אני עבדתי. וזה המקום, אני חושבת, הודות למקום הזה, גיליתי את הרגע שחסר לי דבר אחד מאוד חשוב, וזה לימודים. אין לי השכלה פורמלית. ולהתחיל ללמוד זה סיפור, כי לא היה לי בגרות. וזה קצת הייתה כאילו בושה. בת, אם אני לא טועה, אבל בשנות ה-30, 40, סוף שנות ה-30, רק הוצאתי בגרות. וזהו, מרגע זה שהוצאתי בגרות אחרי 3 שנים, כל פעם שאפתי לעוד ועוד, ואז בת 40 ומשהו, הלכתי, הוצאתי תואר ראשון בחינוך. וחשבתי, טוב, זהו, זה מה שאת צריכה. עוד קודם, לפני התואר ראשון בחינוך, בדיוק אני הלכתי ללמוד אומנות, כי עבדתי בתחום. אמרתי, אני לא יכולה להיות מקום עבודה, שאני לא בעניינים כל כך.
את בעצמך גם קצת עסקת?
אני כן. באומנות. כן. והגיע איזשהו רגע שעברתי לעבוד במחלקה לאומנות פלסטית, אחרי שעבדתי כ-18 שנים בגלריה העירונית, שב-18 שנים אפשר ללמוד המון. באמת, עצרתי שם תערוכות, המנהל הקודם שלי היה אומן גדול, דוד צוזנה, שהוא גם ראה את הפוטנציאל שלי, ולא פעם אמר לי, מדלן, אני תעצרי את התערוכה הזו, תעצרי את התערוכה, והוא הדריך אותי וליווה אותי. אבל עדיין לא עבדתי כעוצרת ממש, אלא בליווי שלו. החלום שלי היה להקים גלריה לאומנים שלא מכירים אותם. אני מהניסיון שהיה לי בגלריה העירונית, הגיעו אנשים שהם אומנים. והם ציירו כל כך יפה וכל כך הרבה מסכנים באמצע בוועדת אומנות. קטעו אותם, כי אי אפשר לעשות לכולם.
כן.
אז תמיד בחרו את לשנה, היינו עושים 10 תערוכות בערך, מתוך 50 שהיו מגיעים, 40 נושרים, 10 היינו עושים להם תערוכה. ותמיד ראיתי את הפנים שלהם, איך היו הפנים נופלות של אותם אומנים, שאני לא יודעת לציין איזה אומנים הם, כי באמת זה לא התפקיד שלי לעשות את זה. אני התפקיד שלי ברגעים האלה הרגשתי את החוסר פריות.
כן.
הם עובדים, הם מציירים, הם ציירים כל כך יפה. זה היה כל החלום שלהם. פתאום מישהו קוטע להם את זה. ואז לי היה חלום להקים גלריה, שאני אפנה לאומנים, שלא שומעים עליהם הרבה. וכך, זה התחיל מכאן.
יפה.
והבאתי את הרעיון שלי בפני המנהל של המחלקה, שהוא אמר, מדלן, אחי, רוצי עם זה, תעשי. כן. שאל אותי, הוא אמר לי להכין תוכנית, הכנתי תוכנית, תקציב, כמה יעלה לי, כמה זה. והביקוש היה רב. פשוט באתי למנהל ואמרתי, אני לא מספיק לי, אני חושבת שאני צריכה עוד גלריה אחת.
أي.
ואז הוא דיבר עם מנהל אגב, קיבלתי גלריה נוספת בכיכר ספרה, וזהו, היו לי שתי גלריות, והם כל הזמן עבדו.
וואו, מדהים.
שהיו לי אנשים, כוח עזר.
בסדר, כן, אבל עדיין יפה
כן,
מאוד.
ואני גאה במה שעשיתי, ובאמת אני פוגשת הרבה מהאומנים שעשיתי להם תערוכות, הם אומרים לי, מדלן, את התחלת איתנו, כי יש שלושה לפחות מאוד מצליחות, מאוד מצליחות.
איזה יופי.
והם אומרים לי, בזכותך, אני אומרת, אל תגידו ככה, זה בזכות מה שאתם, אבל אני...
גם וגם. הנה, אבל כמו שאת אומרת שבזכות המזל, או בזכות אנשים טובים, אז הנה, הם אומרים בזכותך.
כן, אבל באמת...
זה מין הוקרת תודה כזאת לאנשים שעוזרים לך
לאורך. וזה יפה, אז זה החלק...
זה אנשים טובים באמצע הדרך.
זה אנשים טובים באמצע הדרך, וטוב שיש אנשים טובים.
לגמרי.
כן, אני מאמינה. אז זהו, נולדת עם האופטימיות הזו בחיים. מכל הקושי, יש הרבה הרבה טוב והרבה יופי.
כן, יפה. אז בואי נחזור אל הספר.
אוקיי.
אז מאיזה נקודה את מתחילה לכתוב? זאת אומרת...
מנקודה שאני חוגגת לי את יום ההולדת של ה-70 שנה.
לא.
ואז, נו, מאחר וזה ספר אוטוביוגרפי, אני מתחילה מרגע שחשוב לדעת ש... יותר מחצי מהספר שאני מספרת על ילדותי, בעצם שמעתי מאימא שלי.
מה זאת אומרת? את לא זוכרת?
זאת אומרת שאני לא זוכרת, אני הייתי בת 3 חודשים כשעליתי לארץ.
את מתכוונת על העלייה.
כן, אבל אימא כל הזמן, היה לה איזשהו צורך, תמיד כשעמדתי לידה, או היה לה זמן, לא היה לה זמן, אני בספר כותבת על זה שלא ראיתי את אימא שלי שנים. היא הלכה לעבודה והיא חזרה ולא ראיתי אותה, אני לא זוכרת אותה. אני זוכרת אותה בימי שישי שבת, כשהיא מבשלת ועושה לנו שבת הכי יפה בעולם. ובעצם מי שגידל אותי יותר זה אבא שלי, שגם מאוד אהב אותי ואני אוהבת אותו מאוד. אבל...
הוא חי?
הוא נפטר. טוב, זה טבעי כבר, כן.
לא, שאלתי כי אמרת, אני אוהבת אותו.
אני אוהבת אותו.
את עדיין אוהבת אותו.
מבחינתי הוא חי, גם אמא שלי מבחינתי חיה. אני לא חושבת שמתים, אני אמיתי.
כן.
אמיתי ו... אמא שלי, כשאת פרשה לפנסיה, הייתה בת 55, כל הזדמנות שישבתי איתה, היא סיפרה לי את כל סיפור של העלייה, את הקשיים, את הקשיים בדרך, את ההגעה לארץ, את ההתייחסות של הנשים בשכונה, היא עצמה...
תתני איזה סיפור קטן שהיא סיפרה, שמופיע בספר מעלייה, זה מעניין.
מעלייה? כן. אני קודם כל אספר דבר שהיא חזרה עליו כל הזמן באיזושהי גאווה, וזה אני חושבת שנתן לי את האופטימיות שיש לי בחיים. קודם היא סיפרה שהייתי תינוקת מקסימה שנולדתי, ואז התחילו הפוגרומים במרוקו, כי זה 48. זו השנה שבעצם בארץ כאן יש מלחמות.
כן.
והערבים במרוקו, למרות שהם היו טובים, והמלך היה טוב אל היהודים, הערבים התחילו להתפרע והתחילו לפגוע ביהודים שבמקום. ואז אמא הייתה אחרי לידה, 3 חודשים, הייתה לנו איזה דודה שהיא הייתה עבדה עם הציונים, ככה קראו להם, באה ואמרה שיש איזה רכב או אונייה, או אני לא יודעת מה, שאפשר לצאת במיד. וככה היא אומרת...
זה ממש מיידי?
מיידי. פשוט להרים את הבגדים.
פשוט לאסוף את כל הציוד שלך.
לא, לא כל הציוד, רק בגדים. היא אמרה, אני עטפתי אותך בשמיכה, והתחלקנו בילדים, כי היו לה עוד שישה, אני השביעית, עוד שישה ילדים. אז היא אומרת שכל אחד יחזיק שניים, ויצאו בחשיכה ממש יציאת מצרים.
וואו.
כן.
אבל מה עם כל הציוד?
לא היה ציוד. אז... הם סגרו את הדלת, אטמו את החלונות, אף אחד לא יודע שהם עוזבים את הבן.
וואו.
ככה הם עזבו.
מטורף.
כן. ואז הגיעו לקונדרינאז' במרסה, שזה היה מחנה מעבר, ושם נתקעו. מה הסיפור היפה, שאימא כל הזמן מספרת לי, ואני חושבת שאני אפילו קצת תמיד השבצתי בדבר הזה. כל הזמן אמרה לי, את לא יודעת כמה שאני החזקתי אותך ביד, כל השנה שבדרכים, כי לקחה להם כשנה, אני לא הנחתי אותך מהידיים שלי. ואני הנקתי אותך כל הזמן. היא אומרת, פחדתי שלא יהיה חלב או אוכל, והיה חשוב לי שאת לא יחסר לך אוכל.
מדהים.
והיא אומרת, ודבר שהיא חזרה עליו המון, שהיו צריכים לעלות ברכב, במסעיות, ממקום למקום, היו אומרים להתניע את התינוקת, שנחזיק אותה כשאת עולה, היא אומרת, לא הייתי מוכנה. היא אומרת, לא הייתי מוכנה. אמרתי, למה לא מוכנה? לא הייתי מוכנה, תמיד חשבתי שיקחו לי אותך. ובאמת, לשמוע אישה שסבלה מאוד קשה פה בארץ, היא סבלה, היה לה קשה. אחר כך נולדו לה עוד ילדים, והיא עבדה בבית אבות, בניקיון. מספרת לי את הסיפור הזה, והעיניים שלה נוצצות. ידעתי שהיא, למרות שהייתה תקופה שלא כעסתי עליה, כי ידעתי שהיא עובדת קשה, אבל שאלתי שאלות רבות.
על למה היא לא בבית?
למה היא לא בבית? למה אני לא רואה אותה? ובזמן הזה שראיתי איך העיניים שלה נוצצות, ידעתי שהיא אהבה אותי ואוהבת אותי, ואני באמת לזה מוכירה לה תודה.
כן, זה נשמע שהיא מאוד אהבה אותך.
היא מאוד אהבה. והיא כל הזמן חזרה. אז כל הזמן היא סיפרה לי על מוסררה. וכל הזמן סיפרה לי על זה. והדברים שלה חדרו לראשי. ואז הסיפור.
ועליהם את כותבת.
ועליהם אני כותבת. אני כותבת באמת ממה ששמעתי.
ותגידי, אמרת שהסיפורים של ישראל והסיפורים שלך ככה שזורים זה בזה.
נכון.
אז תתני דוגמה.
נכון. קודם כל, מוסררה היא ממש שכונה על קו התפר. עיר העתיקה של היום, ממש הייתה, כאשר ההורים שלי הגיעו לשכונת מוסררה, היו ארבעה חומות מבטון שהפרידו בין הגבול הירדני אלינו. ושם גרנו, כל הרחוב שלנו היה רחוב אחד. ובית הספר אחד שבו למדתי, בית יעקב, בית ספר חרדי,
למד בבית ספר חרדי.
כן.
המשפחה מה?
אבל זה לא קשור למשפחה.
לא קשור.
זה קשור לזה שהחרדים, הרב פרוש, לקח על עצמו את הקטע של החינוך של הילדים בשכונה.
אוקיי.
ואז היה מבנה יפה יפה, שעד היום הוא קיים, הוא בית ספר לצילום היום, בית ספר גבוה, אבל אז היה בית יעקב, בית ספר חרדי, בית ספר לבנות, ואני למדתי בו. אז בוא נאמר, שנתחיל מזה שגרתי על הגבול, ומדינת ישראל, וירדנים, ומלחמה, ולפעמים היו יורים עלינו. הירדנים כשהיו משתגעים, מדי פעם היה קורה להם איזשהו, ככה הם טענו שיש איזשהו חייל לפעמים משוגע שהוא מחליט פתאום לראות. אף פעם לא לקחו את האחריות על עצמם שהם עושים, אלא זה חייל שמשתגע והוא יורה פתאום. ויש לנו אפילו כמה אנשים שנהרגו ביריות האלה בשכונה. אז זו מדינת ישראל,
כתבת על זה בספר?
כן.
יש לך איזה קטע שאת יכולה להקריא, שימחיש?
אני אגיד לך
שנייה.
את רוצה שאני אספר יותר מה כן ממחיש לי את המדינה?
אוקיי.
אז זה מלחמת ששת הימים, ותשמעו, היום יום ירושלים, במקרה שאני פה.
נכון, בזמן ההקלטה.
בזמן ההקלטה.
זה יצא אחרי, אבל כן.
זה ממש לא מתוכנן, ואני פתאום שומעת יום ירושלים, ובשבילי יום ירושלים, זה שלי, זה לא, אני לא באה בסיפור, לא כחיילת, לא כקצינה, לא כמפקדת שהייתה באזור, כתושבת שכונת מוסררה.
כל החיים.
לא, אז בי כל החיים ששת הימים. התחתנתי מאוד צעירה, הייתי בת 18, וקצת, והיה לי כבר את התינוק שלי. הבן שלי דוד.
בגיל 18.
בגיל 18 וואו. ומשהו. והבית שלי, שקניתי לי חדר, ואני מספרת את זה בספר, ממש היה ליד החומה מכיוון שני של ההורים שלי. לא ליד ההורים, קצת. אז ממש הבית האחרון ליד החומה. וכאחת שהתחתנה, והייתי מאוד גאה, שהיה לי בית מאוד מסודר, ויש לי תינוק יפה, ופתאום אנחנו שומעים בחדשות את כל מה שלא רק בחדשות, כל הזמן ברדיו, שהנה עומדים לבוא ולהרוג אותנו, ועומדים לחסל את ישראל. כל הסיפורים שאני לא אחזור עליהם עכשיו, אבל כל אחד יודע מה בששת הימים, מה הפחד שהיה בששת הימים. ואני... אותה מדלנה קטנה שגדלה בשכונה וכן שמעה יריות וכן אני יודעת הנה הגבול הירדני וכן אני יודעת אני רואה את החומה לידי וחיילים חופרים שוחות, קוראים לזה שוחות?
כן, כן.
ליד הבית, ממש ליד הבית, לכל האורך.
ואומרים,
מפחיד, ואומרים לנו תשמעו שאם קורה עיקר, באו הדריכו אותנו חיילי האגה. ואני גם מבינה ערבית, אז שומעים ברדיו את נאצר, את אום כולתום שרה לנו שירים של צריך להרוג אותנו, כל מיני
שירים. לנו.
לנו זה אני, אני ישראל.
לא, היא לא לנו, שרה, היא שרה לירדן, לא?
לא, היא שרה להם,
כן.
היא שרה לנו, מה היא הולכת לעשות לנו?
כן,
מה היא הולכת לעשות ליהודים?
כאילו בגוף שני היא שרה.
בגוף שני, אנחנו נזרוק אותם... יש באיזשהו שיר שממש שהם אמורים לזרוק אותם לים. ואני, נכון שאני בת 18 וחצי, אבל אני ילדה, בראש שלי, אני מבועלת, מפוחדת, ופתאום יש לי עוד אחריות, יש לי תינוק.
כן, נכון.
אז זה מדינת...
ואת ילדה.
ואני ילדה, ואני רוצה, מה איזו לצעצוע שלי, זה בובה. לא הייתה לי בובה שהייתי ילדה. לא הייתה לי בובה, ויש לי בובה כזו יפה. כן. והנה הולכים לזרוק אותנו לים. וברוך השם, אני מספרת בספר את כל הסיפור של מלחמת ששת הימים, ואיך שהכל מהר נגמר, פתאום אני שומעת שרים, ירושלים של זהב, ברדיו, לא עבר שבוע. ואז אמרתי, רגע, צריכים, אמרו, זריקו אותנו לים, מה זה ירושלים? אמרו, נגמרה מלחמה. ובשבילי נגמרה מלחמה. זה ישראל זה אני, זה שוב פעם, זו אחותי
כן.
בסכנה.
טוב, זה גם בגלל שגדלת בירושלים,
על הגבול.
על הגבול.
על הגבול.
יש לך איזה קטע בספר שאת יכולה להקריא מהמלחמה? מלחמת ששת הימים?
אני חושבת שכן. אני, מתוך הסיפור של מלחמת ששת הימים, אני דווקא אגיע לסיפור שאנחנו רצים בלילה בחושך, מבועלים, אבא שלי, אני עם התינוק, אמא נשארה בבית אבות לטפל בקשישים. ואחותי עם הילדים שלה, ואנחנו נופלים עלינו אז לא היו טילים, היה פגזים.
פגזים.
היה פגזים, ופחד, הרבה לא הבנתי מהמלחמה. אני מספרת כאדם קטן מה חוויתי. ואז כאשר אנחנו רצים בחושך בלילה, אז יש את הקטע שאני עכשיו אקריא את מהספר.
מעולה.
חייל הגה אמר לו, בוא אחריי, יחד ירדנו שתי קומות של הבניין, למטה, האורות היו עמומים, אבל כן, יכולנו לראות המונים יושבים שם. אמנם לא בבירור, אך ראיתי אנשים צמודים זה לזה, כולם יושבים בשקט. ברוך השם אמרתי, הגענו בשלום. אבי חייך אליי ואמר, עכשיו אני יותר רגוע מהמקום הקודם. דממה, וכך אנחנו הבנו שבשלב הזה צריכים להישמע להוראות. נכנסנו פנימה עד שמצאנו מקום ריק ליד זוג שישים שישבו בשקט. יכולנו לשבת כל המשפחה יחד. היו סמיכות מקופלות, פרסנו וישבנו עליהן, ויכולנו להירגע מעט מהפחד הנורא עד שהגענו לכאן. היה שקט ולא שמענו את ירי הפגזים במקלט. וכששאלנו את החייל אם יש הפסקה של הפגזות, הוא אמר שעדיין זה נמשך כפי שהתחיל. פשוט כאן לא שומעים את הירי. נרגעתי, יכולתי לנשום, להתרווח. היינו עייפים, חלק מאיתנו נרדמו. חלק עדיין ישבו ושוחחו על המזל הגדול שמצאנו מקום ועל זה שלא נפגענו בריצת האמוק שרצנו מהפגזים שנפלו ממש לידינו. אין ספק שהיה שם מישהו בשמיים ששמר עלינו.
וואו. הנה שוב האופטימיות והתקווה.
כן.
תגידי, אני מרגישה שאני כאילו לא יכולה שלא לשאול על מוסררה. בואי תתארי לי את השכונה הזאת, אני לא מכירה אותה. ומה נשמע שהיא שכונה מיוחדת.
כן. אז יש שני תיאורים על מוסררה. יש מוסררה שגדלתי בה כילדה.
כן.
אז היא מוסררה, בשבילי מוסררה, זה עוד פעם, זה חלק ממני, שכונה יפהפייה, עם בתים יפים, עם אנשים שאהבתי. אני יודעת שיש שם, היה להם שם בזמנו לשכונה, שם... שם שלילי, מוסררה, כאילו אזור כזה, מי מגיע בכלל לאזור הזה? מוסררה הייתה בשבילנו כמו כפר, אנחנו לא הגענו לעיר, לא יצאנו ממנה.
כפר בתוך העיר.
כפר בתוך העיר, ממש. ולא הגיעו אלינו אנשים מהממסד, אולי היה עובד סוציאלי אחד שעבד, מה שכן, בית הספר, המורים. אם הייתה בעיה, המורה יכלה לבוא לבית של ההורים שלי ולדבר על זה. ככה זה היה קרוב הכל. כן. או לבוא למקולת של אבא ולספר. Mm-hmm. אז זאת מוסררה שלי, של הילדות שלי. אני אולי אספר כאן שאח שלי, ראובן אברג'ל, הוא ממובילי כל ההפגנות וזה של הפנתרים השחורים.
וואו.
כן. והוא ראה מה שאני לא ראיתי.
וואלה, אוקיי, וואלה, תסבירי.
אני אסביר. אני ראיתי את הטוב שיש בדברים. מה לעשות?
כרגלך.
כרגלי. יש לי את זה ויש לי את זה, אז זה בסדר, דיינו.
כן.
יש לי את אמא בשישי שבת, דיינו.
כן.
בית הספר אוהב אותי, דיינו. ההוא ועוד קבוצת של צעירים. הם הרגישו מה המשפחות סובלות ומרגישות. והם הקימו את הצעקה שלהם, והתחילו להפגין. אבל אני גם, יש בי מין משהו של להסתגר, אני לא שמעתי מה נעשה בחוץ. אני לא יודעת מה נעשה בחוץ.
רגע, אני ממש בורה, כי אני באמת לא מכירה את השכונה. כן. אבל היה איזה משהו בתוך השכונה, שהם הרגישו מופלים על ידי
כן,
החברה
היה
מבחוץ.
עוני. היה עוני רב. אנשים לא עבדו, לטענתם, ואני לא, אני לא, מאחר וזה, אני לא כותב את הסיפור שלהם, אבל אני אומרת, הם אמרו שהם לא למדו, לא היה להם מסגרות, אבל זה אחי, זה אחי, אבל הוא גדול ממני קצת, ואז הוא לא שיתף אותי בדברים שלי, ואני גם לא התעניינתי. דבר אחד בטוח זה שההורים שלי התביישו בדבר הזה.
במה?
בזה שידעו שהבן שלהם הוא ממנהיגי הפנתרים
השחורים. למה?
משום ש...
היום זה גאווה, לא?
היום זה גאווה.
למה אז היה בושה?
כי אז קראו להם, בכלל הם נחשבו אז פושעים, ככה אמרו, פרסמו עליהם, שהם קבוצת נערים, פושעים, שהם לא עובדים, ובין הסיפורים יש להם את הסיפורים שהם הלכו גנבו חלב וחילקו חלב, וכל מיני דברים כאלה של מחאה.
כן.
אז אמרו להם, ויותר מזה, הם עצרו אותם. בהפגנות הרביצו להם ועצרו אותם, וכשעצרו אותם הם הפכו להיות רשומים כאסירים, אז גם לצבא לא לקחו אותם.
באמת?
בטח, כי אי אפשר לקחת מי שיש לו תיק במשטרה לצבא. אז ואז אמא, ואני לא פעם שמעתי אותה, ואבא אמר, מה הם רוצים? זה בסדר איך שאנחנו חיים, כאילו זה בסדר. אבל הצעירים החליטו שזה לא בסדר. בסוף אני כותבת, בסוף הספר אני כותבת שאני מצדיעה להם.
כן.
אני מצדיעה להם על התובנה, כי הם היו רק ילדים.
נכון.
ויכלו להבחין ולראות באיפה ואיפה שיש.
מדהים. ובאמת היום זה מקור לגאווה.
זה שאמרתי, שפתאום באוניברסיטה לומדים על זה.
נכון.
היום ראובן עצמו נותן הרצאות לסטודנטים.
וואלה, מעניין. כן?
ואני אומרת, אז זה היה בזה משהו, ויותר מזה, גם עדיין, אני אומרת, אני לא הייתי עושה את זה, אבל לא מזמן היה סרט, סלח פה זה לא, סלח.
פה
אני,
זה לא ישראל?
כן. ויש שם את הבמאי, שעשה את הסרט הזה, שביים אותו, הוא מביא אסמכתאות.
סליחה, פה זה ארץ ישראל.
סלח פה זה ארץ ישראל. והוא הביא אסמכתאות, אני הייתי בהרצאה שלו, ו... הוא הביא מהארכיון שרק עכשיו התירו לי לפתוח את החומרים ממנו, דברים שהוא העלה אותם על המסך וראינו. אני לא האמנתי.
האמנתי. מה,
לאפליה? לא אפליה, על דברים, מדיניות שנקבעה. איך מתנהגים לאנשים האלה וחתומים על המכתבים האלה אנשים, אנשים ברמה מאוד גבוהה, שעבדו...
מה למשל?
מה למשל?
אנחנו מדברות על מזרחים מול אשכנזים.
הם לא מבינים מה שהם עושים, תשימו אותם, אני לא מדברת על תושבי מוסררה, אבל על ירוחם.
אוקיי.
תראי, מוסררה, עוד פעם, זה הייתה מעין איזושהי משפחה. משפחה שגם אצלנו, ישראלים לא התייחסו אלינו. זה כמו ערבים, אנחנו בירדן שם.
בגלל המיקום.
בגלל המיקום. לא הייתה תחבורה במקום שם, לא נכנסה תחבורה למוסררה.
ממש מבודד כזה.
מבודד.
ממש שזה כאילו בתוך עיר הבירה של ישראל.
ממש בתוך הבירה. והנה, פתאום אני רואה אסמכתאות שחור על גבי לבן. הרבה מכתבים שפרופסור אחד, שהוא היום פרופסור, אני לא יודעת אם הוא עוד חי, כשאז הוא היה עובד ציבור, מה הוא כתב, והבמאי מראיין אותו, הוא אומר לו, אתה מרגיש נוח עם מה שכתבתם, הוא אמר, אני הייתי רק שליח, אני הייתי עובד. הוא אומר לו, אבל אתה, אתה חלק, אתה חלק מה... וזה הרגעים... שאמרתי, אני צריכה להצדיע על הפנתרים השחורים, על העשייה החכמה שלהם. כל אחד...
אז עשית את זה בספר, נכון?
כתבתי את זה בספר, כן.
לא דיברנו על תהליך הכתיבה של הספר, בואי נגיד עליו כמה מילים. את אמרת שכתבת חלק עוד כשהיית ילדה, ואז...
לא כתבתי חלק. אפשר לומר, יש פה שלושה סיפורים שהם כתובים על כמה עמודים, וזה עשיתי כשהייתי בת 40.
אוקיי.
שעוד לפני 40-38, לפני שהתחלתי עם הבגרות, היו לי רגעים שרציתי לכתוב, והבאתי את זה על התפקיד.
זה חלק מהתהליך שלה להיפתח בעצם?
להיפתח, כן.
אוקיי.
הנה את מסוגלת, תכתבי, תספרי. תספרי עם הדברים. ואת יודעת מה שכחתי מזה? עברו שנים, והבת הגדולה, מיכל, הייתה אצלי בבית, ודפדפה שם במשהו, והיא מצאה, ואמרה לי, אמא, מה, את כותבת, כתבת? אמרתי לה, כן, לפני 20 שנה וזה. אמרתי, וואו, מאוד יפה, מאוד יפה. אז חשבתי, וואו, אולי פעם אני אכתוב. ואז כשחשבתי שאני, בגיל 70, שחשבתי, אני רוצה לכתוב את הספר שלי הראשון, אני הראשון, כי אולי אני מתכננת עוד, אני לא יודע.
לא יודע.
לא יודע. ספר אוטוביוגרפי, אז זה הסיפורים האלה.
בעצם אז כשישראל ואת חגגתן 70.
כן.
אז התחלת לכתוב?
כן.
הבנתי. ואיך זה הלך? זה זרם הכתיבה?
זה זרם לי, נשפך, שלושה, ואף אחד בבית לא ידע.
די. אפילו לא הבת שלך?
גם אפילו הבת שלי.
עשית לה הפתעה כשהוצאת את הספר.
לכולם. אפילו האחיות שלי, וכשהזמנתי אותה, אפילו לא סיפרתי להם עד שעשיתי את ההשקה של הספר, לאחיות שלי. לבת שלי שיתפתי אותה, ואפילו היא עזרה לי להגיע לפה, לבוא, ואז היא שאלה אותי, כולם אומרים, את כזו שושוית.
ממש, איך עשתה דבר כזה?
אבל זה בלילה, בשעות הלילה.
וואו.
ישבתי וזה זרם, אני בשלושה חודשים כתבתי.
וואו, מדהים.
כן, זה פשוט... אני כתבתי וזה ככה נשפח.
מדהים. טוב, מדלן, אנחנו מגיעות לצערי לסיום, אבל אני לא אשחרר אותך בלי עוד שאלה אחת, שאני שואלת את כל הסופרים, זו שאלה הקבועה, אוקיי? שאלה לסיום. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? תחשבי, זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות בתהליך של ההוצאה, כל דבר שעולה לך.
היום אני יכולה לחשוב על הטיפ הזה, כי לכתוב ספר זה נשמע משהו קצת מפחיד.
כן.
אני אכתוב ספר? אבל ראשית, כתבתי, לא בשביל להוציא את הספר. כתבתי כי הרגשתי שאני רוצה לכתוב. ולמזלי הגעתי לחברת ניב.
ספרי ניב?
ספרי ניב. וכאן הייתה לי איזושהי הפתעה. קודם כל, עם השיחה הראשונה עם...
נבו.
נבו. ואני זוכרת, ישבה איתי הבת שלי, ואחרי שדיברנו, והוא אמר שהספר ראוי להוצאה, והוא אמר לי את אמרתי כמה זה יעלה לי, והוא אמר כמה זה יעלה. והבת שלי קצת נבהלה, ואמרה לי, אמא, את לא חייבת לענות עכשיו. אמרתי, לא, אני רוצה.
כן?
כן. לא לבהל. זה דבר ששווה לספר, להוציא. והשאלה השנייה שלו, שהוא אמר, מה את רוצה, מה את מצפה? שיהיה לך את הספר? אמרתי, פרסום, לספר, ספר סיפורים, לספר את הספר. הספר הזה הוא נוגע לאורך 70 שנה, נכון, מזווית ראייה של תושבת אזרחית, כאילו האדם הקטן, אבל זו היסטוריה.
כן.
היסטוריה כתובה מזווית ראייה של אדם קטן. ואז אני אומרת, אולי יש איזשהו סיפור יפה אצל אותו אחד שהוא רוצה לספר, והוא קצת חושש, לא לחשוש.
להוציא.
כי בעזרה כאן, שקיבלתי גם מהמקום, עם העריכה, עם הכל, וזה הפך להיות לחוויה, אני פשוט שמחה שעשיתי את זה. אני מאוד שמחה.
זה יופי.
כן.
מדלן, איפה אפשר לקנות את הספר בדרכי?
הוא מופיע בחנויות הדיגיטליות.
מעולה. אפשר לכתוב גם בגוגל, מדלן וענון הוא בדרכי, ולמצוא אותו. טוב, מדלן, המון המון תודה.
בבקשה.
שמחתי מאוד לפגוש אותך.
תודה, מאוד נהניתי.
איזה כיף.
כן, ממש כיף, לחזור עוד פעם לסיפורים.
כן,
מעולה. ותודה לך.
בכיף.
שנתת לי הרגשה טובה בזמן הסיפור.
תודה, תודה, תודה לך, ושיהיה המון בהצלחה.
תודה רבה.
ביי ביי.